רוצים לחזור בתשובה מגילת הסלב, צריך לעבור את ארבעת השלבים האלה, ואז הוא נמחל לנו. יש את התשובה הגדולה, וזו התשובה של המהותית, ההיפוך הנפשי, שאומר לנו בעצם שאם השתננו באמת, אמיתית, עד הסוף, אז התנקה, אז התכפר לנו הכל. התשובה הגדולה היא תשובה שנעשית על כל החטאים בבת אחת, והתשובה הקטנה נעשית על אחד או על חלק מן החטאים ולא על כולם, או לא בהכרח על כולם. זה ההבדלים ביניהם, ראינו שהמהר"ל מצמיד לזה שתי מידות מתוך י' ג' מידות של רחמים, השם השם זה התשובה הגדולה, והוונקה זה התשובה הקטנה. אחרי זה דיברנו על החסד המיוחד, מה שהרמח"ל כותב, שיש חסד מיוחד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, כאשר הוא נתן לנו את העניין הזה של התשובה. ראינו את רבי חנן וסרמן שם עם הצדיק שמרד באחרונה שאיבד את זכויותיו, אז איך זה יכול להיות שזה חסד? לכאורה זה דין. דיברנו על זה שזאת התשובה, יש הבדל בין התשובה הגדולה לבין התשובה הקטנה. ונדמה לי שנשארנו בסופה של הפעם השנייה, נשארנו בזה שיש שני סוגי חסד בשני סוגי התשובה, בשניהם יש חסד. בתשובה הקטנה, הטכנית, החסד הוא שהתשובה מתקבלת. זאת אומרת שאם אנחנו עושים את התשובה, הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל את זה ולמחוק חטא שאותו עשינו. בתשובה המהותית, הגדולה, הדבר הזה הוא לא חסד, הוא מן הדין. בדיוק כמו שצדיק, שבאמת התחרט, אז זה מן הדין שהוא איבד את זכויותיו, אותו דבר כמובן, גם בעל תשובה. אז זה מן הדין. מה החסד שם? החסד שם הוא לא שהתשובה מתקבלת, אלא עצם העובדה שבכלל אפשר לעשות אותה. זה שבכלל אפשר לעשות תשובה כזאת, זה החסד. לא שאם עשינו אותה זה מתקבל. אם עשינו אותה זה מתקבל מן הדין. אם אני כבר מישהו שהוא נקי, אז אני נקי. לא צריך לפנים משורת הדין כדי לסלוח לי. על מה יענישו אותי? על החטאים שאין בי. זה כבר לא אני, זה מישהו אחר, נגיד, באופן מטאפורי. כן, השתניתי. אז מן הדין מגיעה לי המחילה. להבדיל מן התשובה הקטנה. וכאן החסד, גם יש חסד כמובן, עצם העובדה שבכלל אני יכול לעשות פעולה כזאת. אז זה החסד שיש בתשובה הגדולה. אולי כדי, כאן אני רוצה לחדד יותר את הנקודה הזאת, החסד שיש בתשובה הגדולה, לפני שאני חוזר וסוגר את המעגל הזה מאיפה שהתחלנו. הרמב"ם בתחילת פרק שני, בהלכות תשובה, הוא כותב כך, איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה, ולא מכישלון כוח. זה תשובה גמורה. כיצד? הרי שבעל אישה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה. כל התנאים אותו דבר. ופירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. כך כותב הרמב״ם. אז בעצם, מה כתוב כאן? כן, עד שיעיד עליו יודע תעלומות וכו'. מה כתוב כאן בעצם ברמב״ם? מה שכתוב כאן, אנחנו רוצים לאבחן את בעל התשובה. איך אנחנו מאבחנים את עצמנו כמובן, לא דווקא את אחרים. איך אנחנו יודעים שאנחנו באמת בעלי תשובה? אז הרמב"ם אומר, אם אנחנו נהיה בדיוק באותו מצב כמו שהיינו כשעשינו את החטא, ובכל זאת לא נחטא, עם כל הפרטים הקטנים, אולי חלקם טכניים ולא ממש רלוונטיים לחטא, עם הכל אותו דבר, ובכל זאת לא חטאנו, חטאנו, סימן שהשתננו. סימן שאנחנו זאת תשובה אמיתית. לכן זאת נקראת תשובה גמורה. שהוא מתכוון לתשובה הגדולה שאני מדבר עליה. מה פשר העניין הזה? אז כדי להבין קצת, אז קודם כל אני אסביר קצת למה צריך שזה יהיה, שכל התנאים הטכניים יחזרו על עצמם. בדיוק כמו התנאים של, של, ששררו כשהוא עשה את החטא. יש, רבי יצחק קוטנר כותב בפחד יצחק, הוא מסביר שמה למה צריך לשתות בפורים, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אז הוא אומר, להפך, הרי כל העבודה בפורים זה להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי, מה פתאום להשתכר כדי לטשטש את ההבדלים בין המן לבין מרדכי. אז הוא אומר, כתוב שבשני הסעירים של יום כיפור, גם זה מעניינו של יום, שני הסעירים של יום כיפור צריכים להיות, המשנה אומרת, הם צריכים להיות דומים בקומה, במשקל, בדמים, הם צריכים להיות זהים. למה הם צריכים להיות זהים? זה לא מעכב, אבל הם, לכתחילה הם צריכים להיות זהים. למה הם צריכים להיות זהים? אז מסביר רבי יצחק קוטנר, בגלל שאם הם לא יהיו זהים, נגיד אחד יהיה יותר משובח, והשני פחות משובח, אז אנחנו נתלה את ההבדל בין השעיר שהולך לפני ולפנים, לבין השעיר שהולך לעזאזל, החוצה עד הסוף, כן, הפנימה עד הסוף, והחוצה עד הסוף, אנחנו נתלה את ההבדל הזה בדברים טכניים. טוב, אולי בגלל שהוא משובח יותר, הוא הולך פנימה, זה פחות משובח, אז הוא הולך להזזל. המטרה של המשנה, כשהיא אומרת לנו שזה צריך להיות דומה לחלוטין בכל הפרמטרים, היא כדי לחדד את ההבדל. בלשונו של רבי יצחק קוטנר, כעומק ההשוואה, כן עומק ההבדלה. זאת אומרת, כמה שאנחנו נצליח להשוות לחלוטין את כל הפרמטרים, יתחדד יותר המישור שבו בכל זאת יש הבדל. לגבי הסעירים ביום כיפור, מה ההבדל ביניהם? ההגרלה. שזה עלה לפנים, וזה עלה לעזאזל. זה כל ההבדל. אז מאוד מקפידים, חז"ל מאוד מקפידים, שלא נתלה את ההבדל הזה בשום דבר טכני. לא בזה שהוא יותר משובח, ולא בזה שהוא יותר, אני לא יודע מה, סעיר, גבוה, נמוך, צבע כזה, צבע אחר, לא משנה. שום דבר מהדברים האלה לא חשוב. מה חשוב? הדבר השרירותי הזה, ההגרלה. למה? כי זה כמובן בא לבטא משהו שהוא לגבינו. ההבדל בין צדיק לבין רשע זה כמו כל הספרי ילדים האלה שמציירים את עשיו בצורה כל כך דוחה ורק רואים אותו מקבלים חום. כן? זאת טעות חינוכית. זאת טעות חינוכית בגלל שהילד שקורא את הספר הזה, או המבוגר, שקורא את הספר הזה חושב שההבדל בין יעקב לעשיו הוא הבדל מולד. וזה לא נכון. ההבדל ביניהם הוא, להפך, חז"ל אפשר לראות באופן עקבי, זה נושא לשיעור אחר. חז"ל באופן עקבי, בחלק גדול מהמדרשים, יש מדרשים סותרים, חלק גדול מהמדרשים מקפידים להגיד לא נכון. הם נולדו אותו דבר. יעקב בחר בזה ועשיו בחר בזה. לכן יש את ההבדל. ההבדל הוא בשאלה מה אתה בוחר, לא מי אתה, לא איך נולדת, לא מאפיין כזה או מאפיין אחר, השאלה במה בחרת. ולגבי הסעירים, זה בא לידי ביטוי, כלומר, הסעירים לא בוחרים בכלום, הביטוי לזה בסעירים הוא ההגרלה. ההגרלה מתארת את הבחירה. וזה ההבדל בין הסעיר שהולך לפני ולפני ובין הסעיר שהולך להזזל. וכדי שנבין טוב או נחדד לעצמנו טוב שזה ההבדל ואין בלתו, אנחנו צריכים לטשטש את שאר ההבדלים ולהפוך את שני הסעירים לשווים, כדי לחדד יותר את ההבדל האמיתי. אותו דבר אצל מרדכי והמן, כן? חייב אדם לבסומי. עד לא ידע בין ההוא המן לברוך מרדכי, למה? כדי שיבין שאין באמת הבדל בין המן לבין מרדכי. ההבדל הוא מה בחר כל אחד מהם. זה בחר להיות רשע, וזה בחר להיות צדיק, זה ההבדל. אל תתלה את זה לא בזה שהוא נולד שם והוא נולד פה, לא בזה שהוא גבוה, נמוך, יפה, לא יפה, טוב לב, לא טוב לב, כל זה לא רלוונטי. אלה לא הבדלים רלוונטיים. מה? אפילו לא יהודי וגוי. אפילו לא יהודי וגוי. אלא העובדה שהוא בחר בטוב והוא בחר ברע, גם גוי יכול לבחור בטוב. כן.
דווקא בפורים אנחנו מדגישים את זה לא בחנוכה בין המכבים לבין היוונים, אני לא יודע. זאת אומרת, למה פתאום בפורים להדגיש את העניין של בחירה חופשית בין הרשע לבין הצדיק?
לא יודע. לא יודע, לא יודע. אז כן, ההקשר הוא כבר דמי רבי יצחק קוטנר מדבר עליו. שיום כיפור זה שני הסעירים, ופורים זה המן ומרדכי. זאת אומרת שבשני המועדים האלה זאת אותה עבודה. למה בדיוק? אני יכול לנסות להציע תשובות שהם לא...
זה מדמות אולי, בכלל זה הרבה יותר כללי, זה בגיל החשמונאים אולי ונים.
כן, אפשר לדבר על הארכיטיב. לא יודע, אני חושב שזה שני מועדים הקיצוניים. יום כיפור ופורים זה שני המועדים הכי קיצוניים. במקומות הקיצוניים שמה יותר טוב לשים לב להבדל. הקיצוניות היא כמובן הפוכה. ביום כיפור יש איזושהי הבחנה בין הפנים עד הסוף, לפני ולפנים, נכנסים, הכהן הגדול נכנס עד הסוף פנימה, והסעיר להזזל זה בכלל קורבן לסעירים, שזה בכלל משהו שאי אפשר לתפוס אותו, זה עד הסוף החוצה. זאת אומרת, זה איזושהי קיצוניות מאוד חזקה ביחס בין המקדש, בין הקודש לבין מה שמחוצה לו. כן? ובפורים הקיצוניות היא קיצוניות הפוכה. זאת אומרת שהחולין והקודש, אין שם קודש בעצם, הקדוש ברוך הוא לא מופיע שם, אין כלום. זאת אומרת, ההתנהלות הנורמלית, הרגילה של העולם, האסתר, כמגילת אסתר, זה בעצם המוקד, אין בכלל הבחנה. זאת אומרת, שם זה שיא ההבחנה, ופה הקיצוניות על כיוון, אין בכלל הבחנה. קודש וכל מתערבבים, אין בכלל הבדל ביניהם. ולכן דווקא בשני המקומות האלה, במקום שבו ישנה הבחנה עד הסוף ביום כיפור, אתה צריך להבין שההבחנה הזאת היא לא נתלית בפרטים חיצוניים, בהגרלה, מה בחרת? זה קובע את ההבדל אם אתה לפני ולפנים, או להזזל. בפורים, שאין בכלל הבחנה, צריך לזכור, יש הבחנות. ההבחנות הן לא סתם מתוך מה שנולדנו וכו', אלא עוד פעם, אלא במה אנחנו בוחרים. אז אולי בשני המצבים, אולי, אני אגיד אולי זוות, אני לא יודע. בכל אופן, אז אם אני חוזר עכשיו לרמב״ם אצלנו, אז מה שהרמב״ם אומר, שהבן אדם כשהוא עושה תשובה גמורה, צריך לשחזר את כל התנאים שבהם הוא עשה כשהוא חטא. למה? כי אנחנו מחפשים פה מי זה בעל תשובה גמור, לגבי עצמנו, לא שופטים אף אחד אחר. אדם צריך לשפוט את עצמו, האם אכן חזרתי בתשובה? האם אכן אני בעל תשובה אמיתי? איך אני ידע את זה? אם אני נמצא באותו מצב בדיוק, אותה קומה, משקל, דמים, כן, אני באנלוגיה לשברות שעושים שם, אין שום פרמטר, אותה מדינה, אין, אל תתלה בשום דבר אחר. לא, אין שום, כמו במדע, כן? אתה מטשטש את כל הדברים שיכולים להפריע לניסוי, כדי לבודד את הפרמטר שאותו אתה רוצה לבדוק. אתה רוצה לבדוק האם אתה בעל תשובה או לא. אז תטשטש, כל שאר הדברים צריכים להיות אותו דבר. אם עדיין אתה לא חטאת ושם כן חטאת, אז אומר שהשתנית. אומר שבחרת אחרת. בסדר? עכשיו, זאת באמת האינדיקציה. אגב, יש פה מחלוקת מעניינת מאוד. השפת אמת מעלה אפשרות שהדבר הזה הוא לא רק אינדיקציה, שאם במקרה זה קרה, אז יש לי אינדיקציה שאני בעל תשובה אמיתי. השפת אמת מעלה אפשרות אולי שמוטל עליך ללכת ולעשות את זה. כחלק מתהליך התשובה יש איזשהו היתר, שזה היתר מיוחד לבעל תשובה, להיכנס לתוך מצב שבו הוא עלול לחטוא, להעמיד את עצמו בניסיון, מה שבדרך כלל אנחנו לא אמורים לעשות, כדי להשלים את פעולת התשובה. כי אז זה אומר שהפעולה הזאת פועלת עלינו את התשובה, לא רק מחדדת לנו, מהווה אינדיקציה לזה שאנחנו בעלי תשובה. כן, כמו...
אה? מתייחד עם מה, הוא עובר עבירות בדרך, זה לא רק מביא את עצמו לידי ניסיון.
לא, אני... טוב, אני לא יודע אם באמת מדובר שם על ייחוד במובן של איסור, אולי, הוא מדבר שם אגב, גם על איסורים ממש. מדבר שבתהליך התשובה יכול, הוא חסיד, בתהליך התשובה יכול להיות שמותר לך אפילו לעשות עבירות, כן, זה הכתב והשוב של החסידים. הכתב והשוב של החסידים זה שאני אכתה כדי לשוב ולהיות במעלה יותר גבוהה מצדיק גמור. בעל תשובה הוא מעלה יותר גבוהה מצדיק גמור. אז איך צדיק גמור יכול לעלות למדרגה הזאת? רק אם הוא יכתה וישוב. את הרבה אמינה לכתוב ולשוב זה כדי להפיל למדרגה שבלי לכתוב אתה לא יכול להגיע אליה. אז גם פה אני חושב שיש איזושהי תפיסה חסידית, אבל הרעיון הוא רעיון אמיתי. זאת אומרת, יש פה משהו, הפעולה הזאת היא לא רק נותנת אינדיקציה, כן? זה כמו רבנו פרץ והמרה מאוטנבורג עם השלוש נגיחות של השור. אתם יודעים, המחלוקת הזאת עם הנגיחות מבררות שאני שור מועד, או הופכות אותי למועד. ונפקא מינה שמה לגבי ותן טל ומטר. אז אותו דבר גם פה, השאלה אם הניסוי הזה הוא ניסוי שמהווה אינדיקציה לזה שאני בעל תשובה גמור, או שלא, הניסוי הזה הוא חלק, הוא לא ניסוי, הוא חלק מפעולת התשובה, זה גמר התשובה, איזו היא תשובה גמורה, מתי היא נגמרה, מתי אתה יודע שסיימת את התהליך, אם עשית את הפעולה הזאת ועמדת בניסיון. זה... אתה לא יודע פעם, איך אתה יודע, בחירה זה מין משהו כזה, איך אתה יודע אם בחרת או לא, הרי תמיד אנחנו מתנדדים האם באמת השתננו, האם באמת בחרנו או שזה סתם תחושות חיצוניות. אז אומר לך רונן, בוא תראה, תמיד זה בניסיון, או כדי לפעול את זה או כדי לבדוק את זה, לא משנה, יש שתי אפשרויות להבין את זה. כי לא תמיד הבן אדם יודע איפה הוא עומד, כשאנחנו מסתכלים לתוך עצמנו קשה לנו באמת לדעת עד כמה זה שינוי אמיתי, או עד כמה זה רק איזשהו מצב רוח רגעי כזה או אחר. אז פה יש איזושהי אינדיקציה שהיא מאוד, כמעט מדעית. זאת אומרת, תטשטש את כל שאר ההבדלים, תעמיד את עצמך בניסיון, ממש, אם הייתי צריך להציע ניסוי מדעי, זה בדיוק הנקודה. תטשטש את כל הפרמטרים הלא רלוונטיים, תחזור על הניסוי, תראה, אם התוצאה יוצאת שונה, זה אומר שהפרמטר שהשתנה, הוא זה שגורם אותה. זה... טוב, בכל אופן, אז מה בעצם יוצא כאן? מה שיוצא כאן בעצם זה שהתשובה זה איזשהו סוג של שינוי של עצמיותו של האדם. זאת אומרת, כל הפרמטרים החיצוניים שאותם אנחנו מטשטשים, הם בדיוק הפרמטרים שהם לא חשובים לעניין הזה. אז מה נשאר? את מה אנחנו לא אמורים לטשטש? זאת אומרת, כדי להבין את העניין הזה, אז אני אסביר את זה אולי מכיוון אחר. וזה יחזיר אותנו חזרה לשאלה מה החסד המיוחד בתשובה הגדולה. אמרתי שהחסד המיוחד בתשובה הגדולה זה עצם העובדה שבכלל אפשר לעשות אותה. אז אני בדרך לשם, כן, רק נשאר עם המסגרת. בדרך כלל, במצב שבו מתרחש משהו בעולם, יש לו סיבה. לכל מסובב יש סיבה. כאשר בן אדם עושה פעולה מסוימת, בדרך כלל התפיסה הפשוטה היא, זאת גם פעולה שנעשית בעולם, גם לה יש סיבה. בסדר? עכשיו, על סמך ההסתכלות הזאת, מנסחים בפילוסופיה אנליטית את הבעיה שנקראת חולשת הרצון. Weakness of the will, מה שנקרא באנגלית. יש לזה מדף נכבד בספרייה לפילוסופיה. אחד המאמרים הידועים זה של דונלד דיווידסון, זה מאמר, פילוסוף אנליטי מאוד אמריקאי, מאוד ידוע, והוא בעצם מנסח את זה כך. הוא אומר, בוא נניח שתי הנחות. הנחה ראשונה, זה שמה שבן אדם חושב שראוי לעשות, נגיד, אני עומד בצומת, עומדות לפניי שתי אפשרויות, אפשרות א' ואפשרות ב'. אם אני חושב שראוי יותר לעשות את אפשרות א', אז אני רוצה יותר לעשות את אפשרות א', נכון? זה הנחה סבירה. הנחה שנייה, אם אני רוצה יותר לעשות את אפשרות א', ואני לא אנוס, זאת אומרת, שתי אפשרויות בידיי, יש, אני יכול לעשות את שתיהן, אז אני גם אעשה את אפשרות א'. זאת גם הנחה סבירה. עכשיו, שתי הנחות הסבירות האלה ביחד מובילות למסקנה שלא יכול להיות מצב שאני אעשה משהו שאני לא חושב שהוא הראוי ביותר. נכון? זה מה שנקרא חולשת הרצון. רק כשבן אדם חוטא, מה זה נקרא חטא? חטא פירושו, אני בעצם יודע שצריך לעבוד את השם, זה הראוי, נפלתי, נכשלתי. אז איך אני מסביר את זה תמיד לעצמי? הייתה לי חולשת הרצון. הייתי חלש, לא הצלחתי לממש את מה שבאמת רציתי, לא שלא רציתי. הרי רציתי את זה, זה לא שפתאום עכשיו התעורר לי הרצון. זה לא נקרא, אז אני סתם, אני חוזרתי בתשובה עכשיו, פשוט שיניתי השקפה. לא, אני גם קודם זה מה שרציתי. הקודם נפלתי, הייתי חלש. עכשיו אני רוצה לחזור בתשובה, נכון? המושג חולשת הרצון אגב לא שייך רק לעבירות במובן הדתי, גם לעבירות במובן המוסרי וגם לעבירות דיאטה. בן אדם שאכל משהו שהוא לא בריא או שהוא משמין, אז זה לא ייתכן שהוא רצה, הוא לא רצה לאכול אותו, כי אם הוא לא היה רוצה הוא לא היה אוכל. זה מה שאומר דונלד דיווידסון בעצם. אומרת, אין דבר כזה שבן אדם עושה משהו ומסביר לעצמו הייתי חלש. בעצם רציתי לעשות את ההפך, אבל הייתי חלש ועשיתי את זה. אין דבר כזה. אם עשית את זה, כנראה זה מה שגם רצית לעשות. זאת הטענה. עכשיו, הטענה הזאת היא לא נכונה, להסביר את זה זה מסובך, ואני לא בטוח שגם ההסבר שלי הוא עד הסוף נכון. אבל דבר אחד ברור שזה לא נכון. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מרגיש, כל אחד מאיתנו מרגיש שזה לא נכון. אז בלי להיכנס עכשיו לשאלה למה זה לא נכון, אבל זה לא נכון. אז יש פה משהו, אנחנו, עובדה, בן אדם שחוטא זה בן אדם שהוא יודע שהוא עושה משהו שבעיניו לא נכון לעשות. והוא לא מצליח, הוא חלש, הוא לא בחר. הוא בעצם לא היה לגמרי בוחר, זה היה החטא שלו. אם הוא היה לגמרי בוחר, הוא היה עושה את מה ש... אבל יש לנו איזשהו מבנה מעניין באישיות, מורכבות כזאת באישיות, שלא תמיד אנחנו בוחרים ב-100%. זה לא שאו שאנחנו בוחרים או שאנחנו לא בוחרים. אנחנו בוחרים בעוצמות רציפות, בין 0 ל-1. אם אנחנו לגמרי בוחרים, אז אנחנו כמובן נבחר תמיד במה שאנחנו חושבים לנכון. רק הבן אדם לא תמיד נמצא במצב שיש לו שליטה מלאה על מה שהוא עושה. זה לא שהוא לא אשם. הוא אשם. אבל הוא חוטא לא בגלל שהוא בחר ברע, אלא בגלל שהוא לא כל כך בחר. אתה יודע? עוד פעם, לא שומע?
שבועות הנוכריות, עם רבם רבם.
כן.
צד אחד הוא רוצה לו, לכן הוא בעצם שהוא עולה בסולם, הוא צועק לו.
כן, כן. אז זה המטב של חולשת הרצון. מה ההנחה של הטיעון הזה של חולשת הרצון? שבעצם אם האדם באמת רוצה משהו, אז זה מה שהוא יעשה. אם הוא לא עשה אותו, הוא כנראה לא באמת רוצה אותו. לדוגמה, איך יסביר דונלד דיווידסון חטא של דיאטה? אני מדבר על דיאטה כדי לראות שזה לא דווקא ספציפי לחטאים במובן הדתי. כן? איך הוא יסביר את זה? הוא אומר, תשמע, אתה משלה את עצמך. אתה רוצה לא לאכול שוקולד כי זה לא בריא. אבל מצד שני, אתה רוצה לאכול שוקולד כי הוא טעים. נכון? פשוט הרצון לאכול את הטעים גובר על הרצון לא לאכול את מה שלא בריא. זה הכל. אז בשורה התחתונה אתה עשית את מה שרצית. אל תמכור לי לוקשים. זה מה שרצית. יש רצונות לפעמים מנוגדים, זה לא סותר, אין פה סתירה לוגית. אני יכול לרצות את השוקולד כי הוא טעים, ולא לרצות אותו כי הוא לא בריא, אין שום בעיה. זה השני דינים של רב חיים, אין שום בעיה, זה לא, אין פה שום סתירה לוגית. בסדר? מדין זה אני רוצה את השוקולד, מדין זה אני לא רוצה את השוקולד. עכשיו השאלה היא רק מי גובר. אז אני כנראה, הרצון בטעם גבר, כי עובדה שאכלתי. זה מה שאומר דונלד דיווידסון. אז שאתה אומר, אתה רצית לאכול אותו, לא רצית לאכול אותו כי זה לא בריא, אך נכשלת, אתה משקר. מרמה את עצמך. זה לא נכון, אתה לא רצית. הרצון ההופכי היה פשוט יותר חזק מהרצון הזה, זה הכל. אז בשורה התחתונה, מה שבאמת רצית זה לאכול את השוקולד. עכשיו, אם באמת הטיעון הזה הוא נכון, זה אומר שהבן אדם תמיד עושה את מה שהוא רוצה. כשבן אדם עושה חטא, אז הוא תמיד מרגיש עוד פעם אותה תחושה. חולשת הרצון, נכשלתי, הייתי חלש מדי. אתה משקר את עצמך. אתה לא היית חלש מדי. אתה רצית את ההנאה הרגעית יותר, היה לך רצון לעבוד את השם, לא שלא היה לך, אבל הרצון להנאה הרגעית היה יותר חזק מאשר הרצון לעבוד את השם, זה הכל. אז אתה רצית בחטא, מה אתה מבלבל לי את המוח? מה תגיד, שעשיתי את זה למרות שאני לא רוצה? למה? כי הייתי כפוי, לא יכולתי, זה לא חטא, אז אני אנוס.
כן, כי יש רבדים ברצון, בגלל זה אני מבין שיטה של
דייוויד. אני כפוי.
רצון פנימי, הרי יוצא מנקודת הנחה, שהרצון הפנימי זה הרצון האמיתי, אני חושב, אנחנו יוצאים...
נדבר רק עליו, עזוב, בוא לא נדבר על מה זה רצון חיצון, נדבר על הרצון הפנימי, מה רצית ברצון הפנימי, כן.
לא לחתור, רצון פנימי שבן אדם
יוצא מנקודת
הנחה שהוא לא רצה לחתור.
אז למה חטאת?
יש יצר הרע.
אבל למה יש יצר הרע, שהיצר הרע יחטא? למה אתה חטאת? אני שואל, לא למה הוא חטא. היצר הרע כבודו במקום המונח, למה אתה חטאת?
לא, היצר הרע נמצא אצל הבן אדם.
הוא נמצא אצלו, אז למה הוא נמצא אצלו? השאלה מה אתה עשית. אז מה אם הוא נמצא אצלך? הוא נמצא אצלך. אבל אני שאלתי למה אתה חטאת, לא למה הוא חטא.
כי אותו בן אדם לא התגבר, בדיוק.
מה נקרא לא התגבר? מה נקרא לא התגבר? הוא היה אנוס? היצר אנס אותו?
במידה מסוימת כן.
אם אנס אותו אז הוא לא חטא. אז הוא אנוס.
אז הוא אנוס. לא,
הוא יכול להתגבר. כן, מה שני? הוא
יכול
להתגבר. למה? בגלל היצר? עכשיו אתה מכניס את היצר עכשיו בריבוע. ואת היצר הוא גם המושך, והוא גם גורם לי לא לרצות מספיק כדי להתגבר עליו. אז עכשיו אני שואל...
זה שני דברים שרב אמר, זה אותו דבר.
ממש לא אותו דבר, זה שני דברים לחלוטין שונים. יש הבדל בין הדברים שמושכים אותי או דוחפים אותי, לבין מה שאני מחליט לעשות עם זה. יש לי המון דחפים לטוב ולרע. השאלה מה אני מחליט לעשות איתם היא שאלה אחרת לגמרי. היצרים זה הדחפים. הדחפים דוחפים אותי לעשות טוב, לעשות רע, מה שאתה לא רוצה. השאלה היא מה אני מחליט לעשות עם זה.
זה לא תמיד הבן אדם מחליט, בן אדם מחור. או לאלכוהול.
אז הוא אנוס. אז הוא אנוס. על אונס אתה לא צריך לעשות תשובה, אתה פטור. אני פותר אותך עכשיו בזה מכל העבירות, כמו שהגידו על הקבר שלך, אחרי 120. אנחנו פותרים אותך בזה מכל החברויות בכל ה... אין, מי שאנוס לא צריך לעשות תשובה על כלום. אני שואל איך יכול להיות חצי, אתה לא אנוס. ההנחה של דונלד דיווידסון הרי הייתה, אחת מהן הייתה שיש לי את שתי האפשרויות לעשות את שני הדברים. אם יש לי שתי האפשרויות לעשות את שני הדברים, ואני רוצה לעשות את א', אני חושב שראוי ולכן אני רוצה לעשות את א', אז אם אני יכול לעשות את שניהם, אני גם אעשה את זה. אתה רק טוען, בסדר, פשוט לא יכולתי. לא יכולת זה לא חולצת הרצון. סתם היית אנוס, אנוס זה לא חטא.
לא.
אני מדבר על חטא.
אני אומר אותו דבר, גם חטא, זאת אומרת, בן אדם
יש לו יצר שמקשה עליו. מקשה, אבל אני שואל למה לא התגברת עליו? כי לא רצית מספיק להתגבר.
נכון, בן אדם לא רצה להתגבר, זה לא שלא הייתה לו חולשת הרצון, זה לא שאם נגידו החליט לחטא אחרי, נגיד, תעבוד
הקשורת שלו,
זה לא אותו דבר.
למה? מה זה לא רצה מספיק? לא רצה מספיק פירושו, רציתי נורא לעשות דיאטה, אבל רציתי עוד יותר לאכול את השוקולד. זאת אומרת, לא רציתי מספיק לעשות את הדיאטה. זה נקרא חולשת הרצון.
בן אדם רצה מבחינה פנימית הרבה יותר, הוא לא עמד בניסיון.
מה נקרא לא עמד בניסיון? זה מילים. מה זה לא עמד בניסיון? הוא רצה את מה שהוא עשה או לא? ברצון הפנימי, עזוב אותי מכל הקליפות ופנימי ולא פנימי. כן, ברצון מה שאני קורא רצה. הוא לא עשה מה שהוא רצה. למה? מה הוא היה אנוס?
לא בגדר שלנו,
קרוב לזה. אז למה?
קרוב לזה.
אז למה? מה זה קרוב? למה הוא לא עשה? זה סתם התחמקות. למה הוא לא עשה?
קרוב לזה.
מה זה קרוב? למה? הוא לא היה אנוס. הוא לא היה אנוס. הוא יכול היה להתגבר.
הוא יכול להתגבר.
הוא היה יכול. למה הוא לא התגבר?
כי הוא לא עשה את מרב המאמצים.
למה הוא לא עשה את מרב המאמצים?
הקשה לו,
למה הוא לא מספיק השקיע? זה אתה חוזר על אותם מילים. למה הוא לא? אני שואל למה? כי הוא לא רצה מספיק. כי הוא לא רצה מספיק. זה הכל. כי הוא רצה יותר את ההנאה הקרובה מאשר את הטווח הארוך, את ההישג הרוחני או משהו כזה, או את ההישג הדיאטטי במקרה השני, לטווח הארוך. זה הכל. זה מה שאומר דונלד דיוויצון. הוא אומר שבסך הכל התירוץ הזה של חולשת הרצון זה תירוץ שאנחנו נותנים לעצמנו. זה לא נכון. אנחנו פשוט לא רצינו. לא שהרצון שלנו היה חלש. לא רצינו מספיק, לא שלא רצינו. רצינו את זה, אבל הרצון המנוגד היה יותר חזק. זה נקרא חטא. אז עכשיו... עוד שנייה, אני אעיר על זה משהו אולי. אז עכשיו, השאלה, אוקיי, אז עכשיו איך נסביר לעצמנו את אותה חוויה שאנחנו עוברים, שאנחנו מרגישים שיש פה חולשת הרצון ואנחנו רוצים לעשות תשובה. מה פירוש לעשות תשובה בסכמה הזאת?
להגדיל את הרצון
לעשות הנכון. אבל להגדיל את הרצון זה... אבל אין לי את הרצון הזה, מה זאת אומרת? לעשות משהו שאני לא רוצה? לא הבנתי. הרי אני רוצה לאכול שוקולד בעוצמה 5, ואני רוצה לא לאכול שוקולד בעוצמה 3. זה הערכים שלי, זאת מערכת הערכים שלי, נכון? כך פעלתי. עכשיו אני רוצה לעשות תשובה. מה פירוש רוצה לעשות תשובה? אני רוצה לשנות את מערכת הערכים. למה אני רוצה... אלה הערכים שלי. מה זאת אומרת? אני רוצה לשנות את מערכת הערכים. מאיזה ערך זה יוצא? הרצון של לשנות את מערכת הערכים. הוא כבר קיים בי הערך הזה, אז כבר מרוסות לו את המערכת הערכים שלי. מה פירוש? זה דבר סתירתי. דבר שאי אפשר להבין אותו.
לא דווקא, יכול להיות שבן אדם יהיה לו מערכת ערכים שהוא, זה קרה לו פעם, לא פעם, הוא חוזר בה. פשוט...
אבל מה זה נקרא חוזר בה? אתה רוצה, תבין. זה שאתה חוזר בהגרלה, פתאום משתניתי, זה יכול לקרות. אני מדבר על תהליך מודע ומכוון של תשובה. תהליך מודע ומכוון של תשובה, פירושו של דבר, אני סוקר את מערכת הערכים שלי, אני ממשיך את דונלד דייווידסון. הכל זה רק מערכת ערכים ועוצמות, יחסיות של הערכים, נכון? זה מה שקובע, עזוב את היצרים וזה, זה בובקס. בסופו של דבר, מה שרק הרצונות קובעים, אם תהיה מספיק רוצה, אתה תתגבר על כל יצר. אם זה יצר שאתה לא יכול להתגבר עליו, אתה אנוס, אין שום בעיה. אז בעצם אתה, עזוב את היצר, היצר זה שטויות.
שלמה אומר, עובדה שהיא, אין צדיק ברת אשר עשה טוב ולא יחטא.
נו, אז מה?
עובדה שכל בן אדם יש יצרה ואף...
ברור שאת עובדה, שאלה מה ההסבר לעובדה הזאת? אנחנו יודעים כולנו זאת העובדה. שאלה מה ההסבר לעובדה הזאת?
לא,
כל דבר, אין יצרים, אין כלום. אבל היצרים לא הסבר רלוונטי, כי אני לא שואל למה יש לך יצר. אני שואל למה לא התגברת עליו. זה כמו הבדל אצל הומוסקסואלים, יש איזושהי תחושה של להיות בעל נטייה הומוסקסואלית זה להיות עבריין. זה לא נכון. אם הוא נולד ככה, אז הוא נולד ככה. להיות עבריין פירושו לא להתגבר על היצר הזה, לא להיות בעל יצר. זה לא עבריינות, ככה הוא נולד, מה אתה עושה?
לא משתמש ביצר הזה, אבל משתמש ביצר.
בטח שיש יצר, אבל היצר הוא לא הסבר לחטא.
גם בתפילות של תשובה, גם בתפילות של תשובה, בכל סוג התפילות של תשובה, הדבר הזה מאוד מוזכר.
מה אכפת לי שהוא מוזכר? אני שואל עכשיו, תסביר לי, אני רוצה שתסביר לי. לא יעזור, מקורות לא יעזרו לי. אם אשר אדם יעמוד פה ויצעק עליי, אני גם לא אקבל את זה. תסביר לי, מה קורה פה, זה הכל.
היגיון, מה שאמרתי מכל.
זה הכל, תסביר לי.
היגיון של היגיון. בן אדם הזה נגיד מחור הוא אנוס, בן אדם מגיע ברמה לא שום מחור לגמרי, אז הגיע ב... אותו דבר, מינון קצת פחות.
שתי מילים, הוא לא מכור, הלאה.
לא מכור, מינון פחות יותר.
מינון פחות, לא פחות, הוא לא מכור, הלאה.
הוא לא מכור.
כן.
אבל, אז יותר קשה לעשות.
יותר קשה לו, נכון, הלאה. נו, קשה לו.
זה סיבה, בן אדם נקיד.
מה זה הסיבה? אם הוא רוצה לעשות את זה וזה קשה, אז הוא יעשה את זה. אלא מה? הוא לא רוצה מספיק בשביל להתגבר על הקושי הזה, נכון?
נכון.
עוצמת הרצון שלו לא מספיקה, נכון? אז הוא אומר שהוא לא
רוצה... רגע, וממה זה נובע שלא מספיקה? ממה זה נובע שלא
מספיקה? לא יודע, מזה שזה הערך שלו. זה הערך שלו. זה הערך
שלו, לא בגלל...
אני לא מבין, יש הר גבוה פה, נכון? אני צריך לטפס עליו. קשה לטפס עליו, נכון? אם אני אחליט לטפס עליו, אני אצליח, בהנחה, כי אחרת זה סתם עונש, אני לא מצליח, נכון? עכשיו אני אומר, לא טיפסתי עליו, אתה יודע, זה בגלל שהוא גבוה, לא טיפסתי עליו. אומר לי, אדוני, אל תבלבל לי את המוח. אם היית מספיק רוצה, היית מטפס. אלא מה? לא מספיק רצית. אז אני שואל, בסדר, למה לא מספיק רציתי? אז אתה אומר לי, בגלל שהיה הר, לא מספיק רציתי. זה מין שטויות אלה. היה הר, לכן צריך עוצמה של רצון. עכשיו אני שואל, אבל למה לא היה לי את העוצמה המחוצה הזאת? למה לא היה לי? בגלל הר. מה זה קשור? לא היה לי בגלל שזה לא רוצה את זה. זה הכל. ושבאמת לא רציתי את זה. לכן לא היה לי. כי זה מה שאני רוצה.
לא, זה ברור, אבל זה לא עניין
ערכי,
זה לא עניין
רב מזה להגיד
שהכל...
לא, זה אותו דבר, יש הר במפה הטופוגרפית של הערכים, שקשה לעשות פעולה מסוימת. אז זה הר, מטאפורי. זה הר, קשה לעשות אותה. זה היצר. היצר מעמיד בפני ניסיונות שאני קורא להם הר. כן? כמו שהגמרא אומרת, הצדיקים... כן, בדיוק. אז הוא מעמיד בפני ניסיונות שהם כמו הר, אבל אני לא שואל את השאלה למה יש פה הרים. את ההרים ברא מי שברא את ההרים. אני שואל למה אני לא טיפסתי על ההר. אז אני אומר, כי לא רציתי מספיק. אתה אומר, למה לא רציתי מספיק? בגלל היצר. לא, היצר זה ההר. ההר רק אומר שצריך לרצות מספיק כדי להצליח. אני מסכים. עכשיו רק השאלה, למה לא רציתי מספיק אבל? גם זה היצר. אז הוא חטא, לא אני, מה אתה רוצה ממני? אני מדבר למה אני חטאתי. אני חטאתי בגלל שלא רציתי מספיק. והשאלה היא למה? בגלל שזה הערכים שלי. כי בעיניי חשיבות של עבודת השם היא בעוצמה 3, לא בעוצמה 5.
הערכים
משתנים,
כשהשוקולד
לא מולי... בסדר גמור, לא, כשהשוקולד לא מולך, ההר יותר נמוך. כשהשוקולד לא מולך, ההר יותר נמוך פשוט. זה הכל. לא משתנה שום דבר, הרצון שלך נשאר 3. רק ההר שלא צריך לטפס הוא בעוצמה 2, זה הכל.
פתאום עכשיו תגיע למצב, ממה
נוגע לרצון
לזה?
לא, לא.
מה,
מערכת הערכים
שלך משתנה? כן, היא משתנה, כי עכשיו השוקולד לא מולך.
לא, עוד פעם, אז אם השוקולד לא מולי זה לא נקרא תשובה, אז זה משתנה, כי משהו קרה וזה קרה לי. בדיוק הנקודה, תבינו, תהליך התשובה הוא תהליך בלתי אפשרי. זה השורה התחתונה. בלתי אפשרי לחלוטין, כפשוטו. מה שאמרתי קודם, שזה חסד לעשות את התשובה הגדולה, הנה הדגמה שלכם. אי אפשר לעשות תשובה גדולה, נקודה, אי אפשר. על פי כללי לוגיקה, אי אפשר לעשות, זה לא מוגדר. אי אפשר לעשות את זה. תחשבו על דוגמה, נעשה ניסוי מחשבתי, גדייקן אקספרימנט, כמו שקוראים לזה. בסדר? יש לפנינו בן אדם... מה זה בגרמנית? אצל איינשטיין זה נקרא גדייקן אקספרימנט. יש לנו בן אדם שהוא עובד, הוא, יש לו בעולמו ערך אחד בלבד. אנחנו מבחינים בחמור נקודתי, פיזיקאים יודעים, נכון? יש בעולמו ערך אחד בלבד. הוא עובד למקסימום שכר מינימום עונש. זה הכל. זה הערך היחידי בעולמו. תבינו, האיש הזה לובש שטיימלים מכאן עד להודעה חדשה כדי לא לחשו, אולי הוא לא יצא ידי חובת השועל הנכון. הוא קם בבוקר בשעה, הנץ, השמש לא תראה לו את הזנב אפילו כשהיא מתעוררת. הוא עובד שמה יומם ולילה, מה זה צדיק יסוד עולם. אבל למה? הכל למטרת מקסימום שכר מינימום עונש. בסדר? עומד לפניכם היהודי הזה. אנחנו יהודים פשוטים, אנחנו חושבים שצריך לעבוד לשמה. טוב, אז בואו ננסה לשכנע אותו. קדימה, בואו נגיד שאני הבן אדם הזה. נסו לשכנע אותי. יש לי ערך אחד בעולמי. רק ערך אחד, אתם יכולים לבנות רק עליו. אל תבנו על ערכים שלכם. אתם צריכים לשכנע אותי לשיטתי, אחרת זה לא נקרא לשכנע, נכון? לשכנע אותי לעבוד לשמה.
זה לא מה שאתם רוצים.
זאת אומרת שאני לא אקבל מספיק שכר אם אני אעבוד לא לשמה. זה אתה מתכוון לומר. זה כמו אדם הכהן, אתה יודע. אדם הכהן שהוא רצה לעשות תשובה על ארז דווי, אחד המשכילים, רק כדי להפריך את אמירת חז"ל שרשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא עושים תשובה. זה אותו עיקרון. אז מה, נו, קדימה, מישהו רוצה לנסות לשכנע אותי?
אין מה לעשות, הבן אדם...
אין מה לעשות, נכון? מה שאתם יכולים לעשות זה בסך הכל לבנות על הערך שישנו בתוכי. או להפנט אותי, להכניס לתוכי איזשהו ערך אחר. אבל אתם לא יכולים להוביל אותי בדרך שיוצאת מתוך מה שיש בי. לערכים אחרים, אלה הערכים שלי. אז עכשיו תסבירו לי לא איך אתם משכנעים אותי, איך אני משכנע את עצמי. הרי אני רוצה לעשות תשובה עכשיו, נכון? זו רק דוגמה, אני מדבר עליי עצמי, לא עליכם. איך אני עושה תשובה? איך אני משכנע את עצמי שהערכים שלי לא נכונים? אז מי זה המשכנע? בשם איזה ערכים הוא מגיע? זה לא מוגדר, אי אפשר להבין דבר כזה.
אפשר,
זאת
בדיקה אובייקטיבית.
מה זה בדיקה אובייקטיבית?
מאוד קשה, זאת אומרת, בין...
לא, זה בלתי אפשרי, לא מאוד קשה.
זה אפשרי מאוד, זה מאוד קשה, ואתה צריך לבדוק את כל הדתות וכל האידיאולוגיות בעולם.
הוא בדק הכל, הוא בדק הכל, הוא כבר בדק הכל. הוא בדק, הוא יודע הכל, הוא מומחה לדתות. פרופסור לדתות, אפשר לסגור את כל הפקולטות, הוא יודע כבר הכל.
יגב ולא מצא, בקיצור.
הוא מצא הכל, מה זה לא מצא? מקסימום שכר מינימום עונש. זה הכל, הוא מצא הכל. עכשיו אישה מצא טוב.
למשל, בדוגמה של השוקולד, יש שתי ערכים.
בסדר גמור, בעוצמה 5 ובעוצמה 3.
אז תשנה את העוצמות.
מה זה? לא רוצה לשנות, זה העוצמות שלי. מה זאת אומרת תשנה את העוצמות? אלה העוצמות שלי, אני רוצה את זה בעוצמה 5 ואת זה. לכן התחלתי בחמור נקודתי לבן אדם עם ערך אחד. עכשיו נעבור לבעיה של שני ערכים. בן אדם עם שני ערכים, אחד בעוצמה 5, אחד בעוצמה 3. עכשיו איך שכנעו אותי? גם כן אתה צריך לשכנע אותי, זה לא משנה. גם הערכים בכל מיני, זה לא משנה. ברגע שסט הערכים שלי הוא נתון, וזה מה שאני באמת בחרתי בו, אז איך בכלל יכול להיות מוגדר תהליך של תשובה? איך אני מקבל החלטה לשנות את מערכת הערכים שלי? בשם איזה ערכים אני מקבל את
זה? משתנה,
אבל אם זה משתנה, אז לא אני עושה את התשובה. אז מי ששינה את הנסיבות שגרם לזה עשה את התשובה. אני מדבר על פעולת תשובה מודעת, מכוונת. זה מה שאני תרשמי.
בן אדם ראה ערכים אחרים והחליט לקבל אותם.
מה זאת אומרת החליט?
כאילו שזה לא קרה שאנשים הביאו דתות והחליט...
פעם, אתה עוד פעם צריך... זה כמו לענות על הפרדוקס של אכילס והצב. מה, אתה רואה הרי שאכילס משיג את הצב? מה שהיה להוכיח. כך עונים על פרדוקסים?
לא.
פרדוקס אכילס והצב אומר, אנחנו יודעים שאכילס משיג את הצב. אבל הנה, יש לי פה טיעון לוגי שמראה לך זה לא יכול להיות. אז אתה לא יכול לענות על זה, הנה אתה רואה שאכילס משיג את הצב, אני יודע, בשביל זה פרדוקס. אני שואל עכשיו, תסביר לי, אבל למה הטיעון הלוגי הזה לא נכון? אל תסביר לי למה הטיעון השני מוביל למסקנה הפוכה. אני יודע, בשביל זה פרדוקס.
לא יכול
שאני
משתנה.
לא יכול שאני משתנה. אבל אני משתנה יכול להיות, אבל לא שאני משנה את האני. מי הוא המשנה? מי הוא המשנה?
זה 5-3,
השתנה ל-7-5. מה זה השתנה? מעצמו, היה ברק.
בגלל שעכשיו זה 7-5.
היה ברק, אני שואל. אני שואל, איך זה קרה ל-7-5? הברק? יצא ברק ממרון ושינה את זה ל-7-5? אז הברק עשה תשובה. הוא יגיע, זכה לחיי העולם הבא. מזומן לחיי העולם הבא.
יש לי זה סברר, אני ראיתי בהקדמה לעל אישור, הרב עולם כותב באמת השאלה הזו. כותב איך באמת בן דם משתנה, בן דם עולה גדל, בן דם יש לו, הוא משהו. איך שמעון יכול להיות ראובן? אז הוא אומר, דבר כזה, בן אדם זה כמו בית, עולם קטן יש בית, יש כל החדרים. יש את ההול, יש את הסלון, יש את השוטים. כאילו, הבית מחולק לכל המקומות, חדרים יותר חשובים, יותר מרכזיים, וחדרים פחות מרכזיים. אותו דבר, בן אדם, הנפש שלו מורכבת מכל הדברים, מחלקים יותר עדודים, מחלקים יותר גבוהים. אז בן אדם, לא ששימון כדבריו נהיה ראובן, בן אדם, הוא נשאר אותו בן אדם, הוא פשוט לקח את עצמו מהצדדים היותר עדודים לצדדים היותר גבוהים.
מה זה אומר? מי הלקח? מי זה שלקח? זה סתם מילים. מי לקח? מי זה? מי זה הבן אדם?
אותו דיונים כל הזמן,
לא חזור, זה לא... מי זה הבן אדם? פעם היה מאמר בבדד 6, נדמה לי, היה מאמר של איזה פסיכולוג, רבינוביץ' אני חושב קוראים לו, אהרון רבינוביץ', אם אני זוכר נכון, הוא ניסה לאתר מי זה העני. במושגים, כן, סופר איד ואלטר אגו וכל הבוקס האלה, מי זה העני במונחים של בעל התניא, במונחים של נפש החיים, איזה חלק במפה הפסיכואנליטית שלנו זה העני. והמאמר הזה הוא שטויות. הוא שטויות בגלל שהעני זה לא אף אחד מהחלקים במפה הפסיכואנליטית שלנו. זה הבעל הבית של המפה הזאת, זה העני. העני זה אותו אחד שהמפה הזאת הוא פועל בתוכה. זה העני. לזהות את העני בתור אחד החלקים, זה פשוט לזהות את השלם עם חלק ממנו. זה בכלל לא רק חלק ממנו, חלק שאופף אותו. אפילו לא חלק ממנו. זה סתם חלק מהסביבה שבתוכה הוא פועל. העני, יש רק אחד, אי אפשר לחלק את זה. זה לא עובד ככה. יש עני, והעני הזה רוצה משהו והוא בוחר. כל החלקים והחדרים וזה זה מילים.
בטח שאפשר לחלק. כל בן אדם, אני חושב, אין כמעט בן אדם, שאין לו צדדים מסוימים
באישיות, אותו טובים מצדדים... האישיות זה לא אני. האישיות זה לא אני, האישיות זה הדחפים שבתוכם אני פועל. האישיות זה לא אני בכלל. זה יצרים. יצר טוב, יצרה, זה הכל יצרים.
בדיוק, אז מה זה אני?
אני זה אותו דבר מופשט שהוא הבעל הבית של כל אלה ומחליט מה לעשות איתם. זה אני.
בדיוק, זה בדיוק מה שרבולבה
אמר. אבל יש רק אחד כזה. אין חדרים ולא חדרים, אחד כזה. יש רובן, זהו. רובן זה הדבר המופשט הזה, ויש לו סביבה.
אבל זה כולל כל מיני דברים.
לא, לא כולל כלום. לא יצא אותו ויצרה, זה לא רובן בכלל. זה המסע שהוא סוחב על הגב. זה לא הוא. הם מנסים למשוך אותו לפה, מנסים למשוך אותו לשם, והוא צריך להחליט מה הוא עושה עם זה.
זה נראה לי ממש כבר לעשות עם האצבע, אנחנו רואים, אם בן אדם, לא, אני אומר,
הרי בן אדם... עם האצבע זה לא אנחנו, אתה יודע, זה רק...
לא, אני אומר, הרי בסופו של דבר אין דבר כזה אני בכלל.
בטח שיש, בטח שיש, הוא מופשט, למה? הכל דבר חייב להיות בעל מסה, או מיקום, קואורדינטות.
כן, כמעט, אין דבר כזה חלל ריק. בן אדם בחינת...
לא מדבר על חלל ריק, אני מדבר על עצם שאין לו מסה ואין לו קואורדינטות. אין דבר כזה? תשאר, יש פה פיזיקה, אני אגיד אותך. אז הנה, אז תקבל מידע, יש דבר כזה. אפילו בעולם הפיזיקלי. בטח שבעולם הרוחני. מה שחזר לא אומרים, הנשמה מלאה את כל הגוף. מה כבר מלאה את כל הגוף? נמצאת פה, בכל הגוף. היא לא נמצאת לא פה, לא פה ולא בכל הגוף. היא לא נמצאת בשום מקום, אין לנשמה קואורדינטות. זה לא גוף פיזיקלי. היא קשורה באיזושהי צורה, משפיעה באיזושהי צורה על הגוף הזה. זה הכל. הצורה של חזר להגיד את זה, זה להגיד שהיא מלאה את כל הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם. מה הכוונה מלא את כל העולם? הוא נמצא פה, פה, פה ופה. הוא לא נמצא בשום מקום, כי המציאות שלו היא לא מציאות גיאוגרפית. אין לו קואורדינטות. זה הכוונה נמצא בכל העולם. הוא מושפיע, הוא משפיע על כל העולם, זה הכל. זה לא... אז לכן, זה לא שאין עצמים כאלה. רק אתה לא יכול להצביע עליהם, זה הכל. אז מה? גם על העני, אתה לא יכול להצביע, נכון? זה דבר רוחני.
לא, כי
לכל עכשיו המודיע,
אין דבר כזה.
יש דבר כזה. רק את זה יש, כל השאר זה אשליות. רק את זה יש. העין ישנו, כמו שאומרים החסידים.
זה לא בדיוק.
אני עוד יהיה חסיד בסוף.
אבל בן אדם מושפע, בן אדם, אני חושב כל אחד יגיד את זה, זאת אומרת, זה מושכל, זה מושכל פשוט, זה אקסיומה, בן אדם מושפע מהסובבים אותו.
מה זה נקרא מושפע? אני אשאל אותך את אותה שאלה. למה הוא מושפע? זה לא יעזור לי כלום שזה מושכל ראשון. אני אשאל אותך למה זה ככה. למה הוא מושפע? כי הוא החליט להיות מושפע. אם הם עשו את זה בהברגה בלי שליטתו, אז הוא לא מושפע, הם פשוט יפנטו אותו. אני מדבר על פעולות של האדם עושה שהוא מחליט עליהם.
אז אין דבר כזה החלטה ב-100%, כמו שהרב אמר, אין
שום... אבל זה מה זה ב-100%, יש תשובה, אתה מחליט, ואתה משנה, זה מה שמוגדר התשובה, לא יודע מה זה נקרא ב-100% או לא ב-100%.
מה ההבדל בין אני א' לאני ב'?
מה?
בין אני שפלוני לבין אני שאלמוני.
זאת אומרת, מה ההבדל?
סתם מקרה, נכון?
שזה פלוני וזה אלמוני.
זה מקרה.
זה מקרה. זה לא מקרה בכלל, שני דברים שונים. זה ההבדל הכי עצמותי שיש.
נכון.
זה שהם שונים.
נכון, אבל הדבר הזה הוא לא...
כל ההבדל במאפיין הוא הבדל מקרי.
הוא לא בחירי.
לא הפוך.
הוא נברא.
לא נכון. לא. זה אני מגיע עכשיו. אוקיי. יש לייבניץ אמר שיש עקרון זהות הבלתי נבדלים. שיש שני עצמים שכל התכונות שלהם זהות, זה אותו עצם עצמו. פשטות מוחלטת, כמובן. כיוון שהעצם הוא לא אוסף התכונות שלו. העצם זה הבעל הבית שהתכונות הן תכונות שלו. זה העצם. זה בדיוק אותה נקודה, שהוא מסרב לקבל את קיומו של דבר מופשט. זה צריך להיות משהו שעליו מצביעים. בדיוק אותו דבר כמו העני. העני זה העצם והתכונות, זה היצרים, הדחפים, החינוך, ההשפעות, הכל. זה הכל מסביב. בסופו של דבר, אני צריך להחליט מה אני עושה עם כל הסמטוחה הזאת פה מסביב. זה הכל. הסמטוחה מסביב זה גם היצר טוב והיצר רע. הם גם מסביב. הם מסביב בפנים, אבל הם עדיין מסביב. אני צריך להחליט מה לעשות איתם, רק אני. אין תירוצים, לא יצר רע, לא יצר טוב, ולא שונה. יצר טוב הוא גם יצר. אם יצר טוב לוקח אותך לעשות מצוות, אתה לא שווה כלום. אתה כלומניק. כי יצר טוב עושה את המצוות, לא אתה. אתה צריך להחליט שאתה שומע על היצר הטוב ועושה מצוות. אז זה מצווה שלך. יצרים זה יצרים, זה לא אתה. יצרים זה הדחפים, על אין שאתה נדחף. זה לא פעולה מודעת, זה לא משהו שאתה מחליט עליו. זה משהו ש... יש הרבה אנשים שנדחפים לעשות טוב, כולנו. יש לכל אחד מאיתנו יצרים לעשות טוב, זה מאוד נעים לעשות טוב. לעשות טוב מתוך זה לא בחירה בטוב. רק לבחור לעשות טוב זה נקרא בחירה בטוב. אם היצר הטוב עושה טוב, זה הוא עשה, לא אני.
אז זה ירגיש זה יצר טוב ויצר רע, זאת אומרת, הרי על הפורה המציאות קיימת.
עכשיו, בלשון חז"ל, בהרבה מקומות לפחות, לדעתי יצר טוב ויצר רע, זה במשמעות של בעל התניא. זה נפש אלוקית ונפש בהמית, זה לא יצר טוב ויצר רע. בדיוק. העני מול היצרים כולם, טוב ורע. זה להשליט את העני ולא להיות מושפע ומובל על ידי הסביבה שלי. אצל האריז"ל כותב שגם יצר טוב וגם קליפת נוגה, יש ארבע קליפות בקבלה. שלוש קליפות הן רעות לגמרי, וקליפת נוגה זה מעורב רע בטוב. אז למה זה קליפה?
יש בה גם רע.
לא, יש גם הטוב שלה הוא קליפה. קליפות זה מה שמסביבי, זה לא אני. יש מסביבי יצר טוב ויש מסביבי יצר רע. שניהם יצרים. אם אני פועל על סמך היצרים, גם אם אני עושה טוב, אני לא בן אדם. אז סתם, זה יצר פועל, לא אני. אני צריך להחליט מה לעשות. יש המון פעמים, אגב, שהיצר הטוב מוביל אותנו לעשות דברים לא נכונים. וזה יצר טוב, זה לא יצר רע. בן אדם מרחם על אכזרים. זה יצר טוב. אך לא נכון במקרה הזה להשתמש ביצר טוב. לרחם על אנשים זה יצר טוב. לא נכון להשתמש במקרה הזה ביצר הטוב. אני צריך להחליט, אני פה לא פועל על פי היצר הטוב. זה הכל. וזאת ההחלטה הנכונה. בסדר? תמיד ההחלטה בסופו של דבר שלנו. שום דבר בסביבה שלנו לא מחליף אותנו. זה בדיוק הנקודה. ולכן אם אני מגיע עכשיו לשורה התחתונה, בסופו של דבר יש פה איזושהי פעולה בלתי אפשרית. אז איך זה קורה? ממה נפשך? אם משהו אחר משנה אותי מבחוץ, הרי אני כך, זה מערכת הערכים שלי, בזה אני מאמין, בזה בחרתי. אם משהו משנה אותי מבחוץ, אז הוא עשה תשובה. אלא מהי? אני משנה את זה, לא משנה בחוץ, אבל מי זה אני שמשנה את זה? הרי אני זה אותו סט הערכים הזה. אז איך הוא מגיע לזה שהוא עכשיו רוצה לעשות משהו אחר? זה לא ייתכן. זה לא קורה לא מבפנים ולא מבחוץ, זה לא יכול לקרות.
אז להגיד שאני זה גם לא לגמרי הערכים?
אז אני חושב שבאמת המוצא היחידי האפשרי פה, ברמה הלוגית לגמרי, בלי לעשות מחקר אמפירי ופסיכולוגיה, ברמה הפריורית לחלוטין, שמניתוח לוגי זה יוצא, חייב להיות שגם סט הערכים זה לא אני. יש משהו, יהיה לי עוד יותר מופשט מאשר אוסף הרצונות הבסיסיים ביותר שלי. והמשהו הזה מחליט מה הרצונות שלו. הוא מחליט מה הרצונות שלו. נקרא לו הרצון, הכוח הזה ששמו רצון, לא הרצונות המסוימים. אלא הכוח הזה שמאפשר לי לרצות, הקישור האנושי הזה, קישור בכף, כן? שיש לנו את היכולת לרצות דברים, לבחור בדברים כמובן, לרצות זה לבחור, לא לרצות שוקולד, אלא לבחור, כן? כשאני בוחר, אני מאמץ סט של ערכים. כשאני חוזר בתשובה, אני לא בוחן את הערכים האלה על פי ערכים אחרים ומשנה אותם. אני פשוט מאמץ סט אחר של ערכים. אבל גם הערכים זה כנראה לא העצמי, גם זה כאילו פריפריה, כמו היצרים. ובעצם אני אסך את זה אולי בשפה קצת שונה, אני אגיד כך. בעצם השאלה היא, ממה נפשך? או שמישהו מבחוץ יעשה את זה, כמו שאמרתי קודם, אבל אז הוא עשה תשובה, לא אני. כן, הוא פעל עליי כמו פסל, הוא פיסל אותי, זה לא תשובה. תשובה זה מה שאני עושה, אבל אני הרי לא יכול מבפנים לעשות את זה. אז כאילו, אנחנו נחזור לקדוש ברוך הוא, כן? אז אנחנו אומרים, יש פה איזושהי בעיה. מישהו מבחוץ אמור לעשות את זה, הרי אני לא יכול לעשות את התשובה הגדולה, את המהפך הנפשי הזה, אני לא יכול לעשות את זה. מישהו מבחוץ צריך לעשות את זה. מזכיר לכם משהו? את המדרש של רבי אליעזר בן דורדיה, מה היה שם? הוא יושב בוכה ומה הוא אומר שם? שמיים, וזה, מה זה השמיים? וזה מה, הוא ילד קטן? מה זה? הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו לו עד שלכם, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים, חמה הוא יבנה, מה הוא עובד אלילים? מה זה בקשו עלי רחמים? הוא מתכוון לבטא פה אני לא יכול, הרי רבי אלעזר בן דודיה הוא האבא של התשובה הגדולה, זה ראינו כבר, נכון? הוא בא להגיד פה, אני לא יכול לעשות, אי אפשר לעשות את זה מבפנים, אני כזה. איך עושים את זה מבפנים? מישהו מבחוץ צריך לעזור לי. אבל מה המסקנה? אין הדבר תלוי, אלא בי. אין, אף אחד מבחוץ לא יכול לעשות את זה. אם מישהו מבחוץ יעשה את זה, זאת לא תשובה. אתה צריך לעשות את זה. איך זה קורה? ברמה הלוגית קשה להבין את זה. אני חושב שההסבר הכי קרוב שאני מצליח להגיע אליו ברמה הלוגית הוא ההסבר הבא. עוד פעם חסידות, אני ממש מפריז היום עם העניין הזה. אל תחשדו בי, אין בי שמץ מזה. אבל הקדוש ברוך הוא, בעצם אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לו, מה אבינו מלכנו היחיד שחריג מכל אבינו מלכנו, אתם יודעים? אבינו מלכנו אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. כל השאר הזה, תסלח לנו, תעשה לנו טובות, תן לנו פרנסה, תרפא אותנו. מה זה אחזירנו בתשובה שלמה לפניך? אתה צריך לעשות תשובה, לא הקדוש ברוך הוא. אבינו מלכנו, עזוב, אין לי כוח, תעשה בשבילי את התשובה, אני הולך רגע לנוח עכשיו. מה קשר העניין הזה? הכוונה היא שבאמת הסתירה הזאת, החוסר אפשרות הזאת לעשות את התשובה הגדולה, נובעת מאיזושהי הנחה סמויה שלא שמנו אותה לשולחן. וכאן החסידות. ההנחה הסמויה היא שאנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא ויש רק שתי אפשרויות. או שאנחנו עושים את זה, או שהוא עושה את זה, אבל אז זה מבחוץ. ושתי האפשרויות הם לא ייתכנו. אין מה נעושים ככה, אלא לוותר על ההנחה שמוליכה אותנו אל הברוך הזה. וזה אומר, הקדוש ברוך הוא לא עומד מבחוץ, הוא עומד מבפנים. ואת הקדוש ברוך הוא ואנחנו, זה איזשהו עצף, אנחנו לא עומדים אחד מול השני. בעצם באיזשהו מובן, משהו מהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. וכשאנחנו עושים שינוי, זה המשהו המופשט הזה שעוד לפני הערכים. וכשאנחנו עושים שינוי, זה גם מבפנים וגם מבחוץ. זאת אומרת, זה לא נעשה לא לגמרי מבפנים, אבל גם לא לגמרי מבחוץ. זה אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תעזור לנו לעשות את הפעולה הזאת, כי לא אנחנו לבד יכולים לעשות את זה, זה פשוט בלתי אפשרי. ואתה תעשה את זה, זה לא שווה כלום. אתה צריך לעזור לנו לעשות את הפעולה הזאת. זאת אומרת, אתה, יש איזושהי נקודה פנימית בתוכנו שבאה ממך. ורק זה מה שמאפשר את התשובה. בלי זה היה פשוט בלתי אפשרי. מאותו פרדוקס שאמרתי קודם, או מבפנים אי אפשר, או מבחוץ לא שווה כלום. בסדר? אלא מאי, ההבחנה הזאת בין הפנים לבין החוץ, היא ההנחה שמוליכה אל הבעיה. צריך לוותר עליה. בעל הלשם כותב, יש לי פה, הבאתי גם כן איזה, אני אמצא את זה. כותב בספר הקדמות ושערים, בשער ג', הוא כותב כך, אומנם דה, כי הנה הגם שאמרנו שחלקי הצורה מתלבשים בגוף, הצורה הכוונה הרוחניות, הנה הם שלושה, שהם מרן, נפש רוח נשמה, ואמרנו כי נתייסד להם ג' כלים בגוף, שהם מוח לב כבד, והם מקום ומעון להנרן, כן, המוח לנשמה, הלב לנפש והכבד לגוף. הנה האמת הוא, כי עיקר הצורה המתלבש בגוף ממש הם רק שניים, שהם נפש רוח ולבד, נפש ורוח לבד, והנרן והנפש והרוח הם אשר מתלבשים במוח לב כבד, אבל הנשמה הכללית היא אינה מתלבשת במוח אלא רק בקצה התחתון שלה, כי עיקר מדרגת האדם הוא רק נפש ורוח, אבל הנשמה אין לה השתוות עם הגוף כלל, אלא רק בקצה היותר תחתון שבה לבד, ובזה לבד היא מתלבשת. וכדי להעלה ולהתגדל על ידן למעלה ממדרגתו, ועל ידי אותה נשמה כללית, קשור האדם למעלה למעלה, וכולי, הוא ממשיך שם אחרי זה, והנה הרוח והנפש הכלליים הם נבראים, נוצרים ונעשים, ואינם אלוקות כלל. אבל הנשמה, החיה והיחידה הכלליים, אלו הגים אליהם כולם אלוהות גמור. תמיד את העבודה הזרה הזאת. זאת אומרת, חלק הפנימי ביותר של האדם הוא אלוהות גמור. למה? זה חלק ממני, חלק רוחני, בסדר, הקדוש ברוך הוא הציל בתוכי את זה, אבל זה לא הוא, זה אני. לא, לא, זה הוא. זאת אומרת, יש משהו, איזשהו רצף, שאנחנו רגילים תמיד לחתוך אותו באופן דיכוטומי, אנחנו עד כאן, הקדוש ברוך הוא מכאן, ואנחנו עומדים מולו. אבל זה לא נכון, זו טעות. זאת אומרת, הקצה התחתון ביותר שלו, באיזשהו מובן זה אנחנו. באיזשהו, יש פה איזשהו מטמורפוזה כזאת רציפה. זה הדבר היחידי שמאפשר לעשות תשובה. אי אפשר, בלי זה היה פשוט בלתי אפשרי. בלי שהיה פה משהו מהאלוקות בפנים, ברמה הלוגית לגמרי, לא מיסטיקה. לא, אי אפשר, פשוט ראינו קודם. פשוט לא אפשרי לעשות תשובה בלי זה. לכן רק האדם שיש לו את הנקודה האלוקית הזאת, שייך בבחירה ושייך בתשובה, ולכן גם הדיון בבחירה מופיע מלכות תשובה ברמב״ם. כי פה זה מה שנדרש ממני, לחזור להיות בוחר. פשוט לבחור. להשתמש באותו נקודה של כביכול מהקדוש ברוך הוא עצמו שנמצאת בתוכי, איכשהו זה שנינו ביחד. באיזשהו מובן, ולעשות את, את המהפכה הזאת, לאמץ פתאום מסט מסוים של ערכים, לאמץ סט אחר של ערכים. במין איזה קפיצה קוונטית כזאת, כן.
למה העובדה שאם אני מנתק בין העני לבין מערכת הערכים שלי, ואני אומר שגם מערכת הערכים שלי זה חלק עובד רק את החלק מהתכנות, זה מחייב אותי להגיד שהעני הוא בעצם חלק לא פעמים מה...
לא, אני לא, פה אני לא בטוח, אני לא בטוח שזה מחייב, אני לא בטוח שזה מחייב. אני חושב אבל שזה תרגום של הטענה הזאת. אני חושב, אתה יכול לנתק את זה. נכון, אני אומר, אמרתי גם, זה צריך להיזהר מיתר עודף חסידות. אני חושב אבל שלזה גם הוא מתכוון, לא משנה כאן אם אתה מקבל אותו עד הסוף, הוא מתכוון לומר שמשהו שם צריך להיות מופשט, מנותק ממני, אבל הוא לא מנותק ממני, זה אני עצמי, להפך, כל השאר זה פריפריה. זה אני האמיתי. והוא גם אלוקות, לפחות לפי התפיסה שלו, של בעל הלשן. זה בעצם החסד של התשובה הגדולה. החסד של התשובה הגדולה זה שאפשר לבחור. בכלל אפשר לעשות דבר כזה. או במילים אחרות, נגיד בשפה הזאת, שיש איזושהי נקודה אלוקית שנמצאת בתוכנו. אין הבחנה חדה עד כאן אנחנו, מכאן הקדוש ברוך הוא. יש פה איזשהו, זאת לא מערכת מבודדת, מערכת הערכים הזאת. היא נמצאת באיזשהו קשר... עם דברים שמסביב לה. ולכן זה לא נכון להסתכל על זה כמו שאני תיארתי את זה קודם, יש לי סט של ערכים, עכשיו הם עצמם אמורים לשנות את עצמם. הם לא מבודדים, זה לא מערכת מבודדת. יש פה אינטראקציה עם מה שמבחוץ, עם הקדוש ברוך הוא במקרה הזה, וזה מה שמאפשר לה כביכול לשנות את עצמה. זה מין משפט פרדוקסלי. מה זה לשנות? אז מי הוא המשנה ומי הוא המשתנה? מה זה שאני משנה את עצמי? אם אני כבר רוצה, לא אצא את הערכים הזה, כי עובדה שאני עכשיו רוצה לשנות את זה, אז למה מראש אימצתי אצא את הערכים הזה? אז לא הייתי אני. אז היה אני אחר. יש פה משהו שהוא...
זה לא אנחנו חוטאים, תגדמו חוטא.
בדיוק, יש פה משהו מאוד בעייתי.
למה אני חושב ש... ולא לנתק משהו מקודם הרב ניתק, למה שיש משהו יולי יותר, ראשוני יותר לפני מהאתר.
אבל המשהו היולי הזה, מה הוא רצה לפני כן? למה הוא אימץ לפני כן את מערכת הערכים הלא טובה? זה מה שהוא רצה, נכון? לא כי הוא לא מושלם, זה לא מושלם. אכפת לי מושפע, השאלה למה הוא מושפע, אנחנו חוזרים כל פעם לאותה נקודה. זה לא מעניין שהסביבה, מה זה מעניין אותי הסביבה? הסביבה תעשה ממנה תיירה גם כן. אמרנו היום בבוקר לא עוד כמה תיירות. גם עכשיו אתה יכול לצרף גם את הסביבה.
זה לא כבר בבעיה.
אה?
זה לא כבר בבעיה, עשו. אתה מקום מישהו
אחר. לא, אז עכשיו ברגע שאתה מסתכל, זה גם בפיזיקה ככה, כשאתה מסתכל על מערכת שהיא לא מבודדת, כחלק מבודד, אתה פתאום רואה שהיא כאילו משנה את עצמה. למרות שזה כאילו בלתי אפשרי. היא לא משנה את עצמה, האמבט של סביבה, או הסביבה שנמצאת איתה באינטראקציה משנה אותה. יש פה משהו שזאת מטמורפוזה, לא נכון להבחין באופן דיכוטומי ביני לבין הקדוש ברוך הוא. זה פשוט מערכת המושגית הזאת היא זו שמובילה אותנו לבעיה. יש פה איזשהו רצף.
היא בחרה את הפתיחות.
החיבור הזה יצר את, בדיוק, הוא גם מאפשר את השינוי. יותר מזה, הוא גם היה זה שמראש בחר ברע. אגב, לא, בלי, אין הנחות. זאת אומרת, על זה מגיע לנו לחטוף. כי אנחנו בכוח הזה השתמשנו וגם בחרנו ברע. אבל אנחנו עכשיו בכוח הזה גם יכולים לבחור בטוב. כשאנחנו אומרים שיש חסד שהקדוש ברוך הוא עשה בתשובה הגדולה, אם אתם זוכרים, הרי לגבי התשובה הגדולה השוויתי בין צדיק שמרד לבין בעל תשובה. אמרנו שהצדיק שמרד הוא מקביל לתשובה הגדולה, לא לתשובה הקטנה, נכון? כי הוא מתחרט באמת, הוא לא בגלל שהוא מפחד ממשהו. הוא באמת מתחרט, נכון? אז גם לא עשו חסד לפני משורת הדין, זה מה ששאל רב אלחונון. עשו לו חסד בשביל לדפוק אותו. הקדוש ברוך הוא עושה דין לכיוון הרע וחסד לכיוון הטוב. הנקודה היא שברור שעשו איתו חסד. החסד הוא לא שאפשרו לו לבחור ברע, וגם לא לי שאפשרו לו לבחור בטוב. החסד הוא שמאפשרים לי בכלל לבחור. זה שבכלל אני יכול לבחור. כל העולם שסביבי זה עולם דטרמיניסטי. אין בחירה בעולם הרגיל. הכל זה סיבה ומסובב, מערכת פיזיקלית שמתורגמת לכימיה, לביולוגיה, למה שאתם רק רוצים. זה הכל דטרמיניסטי. שום דבר שם לא בוחר. ופתאום פה יש איזושהי נקודה באמצע הבריאה, נקודות, כן? באמצע הבריאה, הן לא כפופות איכשהו לחוקי הפיזיקה, הן יוצרות תוצאות בלי סיבות. לבחור הרי זה ליצור משהו בלי סיבה. נכון? זאת אומרת, לא כפופים לחוק הסיבתיות. אם הייתה סיבה, אז הסיבה יצרה את התוצאה. בחירה חופשית פירושה שמה שיצר את התוצאה הוא לא סיבה. אין סיבה. יש תכלית. לאן אני רוצה להגיע? אין סיבה שפועלת את התוצאה הזאת.
מה קובע את תנאי ההתחלה שכל ייצור, שכל כוח חיולי בוחר כזה בכל בן אדם? גם רנדום?
לא יודע אם רנדום, מה שהקדוש ברוך הוא החליט. כל אחד עושה תנאי התחלה אחר, אני חושב.
גם בדבר הזה?
כן, אני חושב, אני לא יודע.
לא רק בפריפריה ובצריך.
נדמה לי שכן, אני לא יודע. מושה רבנו נולד כשקרן אור פניו. אני לפי הדיווחים המקובלים לא ידוע לי איזה תופעה כזאת אצלי. כנראה שיש משהו מולד אצל מוישה רבינו שלא היה אצלי. יש משהו שונה אצלו. בסדר, הוא גם נשפט בהתאם, וגם אני נשפט בהתאם. בסדר,
זה... הדבר הזה נמצא, הדבר הזה נמצא בנקודה הזאת או בפריפריה?
אני חושב שהוא נמצא גם שם. זה מוישה רבינו. הפריפריות זה שיזרחו הפריפריות. למה מוישה רבינו זורח? זה המוישה רבינו האמיתי. הפריפריות זה לא ממש מעניין. אז החסד האמיתי הוא זה שהקדוש ברוך הוא... הרבה פעמים אנשים שואלים, למה יש רע בעולם? איך הקדוש ברוך הוא מאפשר שיהיה רע בעולם? הקדוש ברוך הוא לא מאפשר שיהיה רע בעולם, הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו בחירה. אבל אם, שנייה אחת, אבל אם הבחירה הזאת הייתה מאפשרת לנו רק טוב ולא רע, אז זו בחירה. בחירה תמיד צריכה להיות בין שתי אלטרנטיבות. אז בשביל לאפשר לנו בחירה, שזה דבר שהוא טוב בתכלית, אין ברירה אלא לאפשר לנו לבחור בטוב ולבחור ברע. אי אפשר לאפשר לנו בחירה, אבל תמיד לנטרל את היכולת לבחור ברע. אז אין לנו בחירה. היכולת לתת לנו בחירה היא טובה בתכלית, אין רע יורד מלמעלה. הרע הוא תוצאה של הלמטה. מה שירד מלמעלה זה הפוטנציאל לבחור. אם אנחנו בוחרים ברע, אז אנחנו נבחר ברע, אנחנו יצרנו את הרע. אבל העובדה שניתנה לנו בחירה, שאיתה אפשר לבחור בין בטוב ובין ברע, היא חסד מוחלט, היא הטבה לגמרי. וזה החסד הגדול שניתן לנו בתשובה המלאה.
זאת אומרת, לא רק התשובה היא חסד, אלא בעצם כל מערכת הבחירה...
זה אותו דבר, לדעתי זה מילים נרדפות.
לא, תשובה היא חלק מהבחירה.
זה מה שאמרתי קודם, הרמב״ם בהלכות תשובה ממקם את הדיונים האלה על בחירה. למה לא בהלכות פטר חמור? יש לך בחירה חופשית, שתבדה פטר חמור, אל תיכנע ליצריך. זהו, תבדה פטר חמור. למה שמה לא? מה, שמה אין בחירה? אין יצרים? למה שמה לא? כי בפטר חמור ובכל מצווה אחרת, תמיד יש בחירה לעשות ולא לעשות, ויצרים והכל. בתשובה זה לא שיש בחירה אם לעשות תשובה או לא. לעשות תשובה זה להיות בוחר. זה נקרא לעשות תשובה. אז לבדות פטר חמור, אתה יכול לבחור לבדות פטר חמור, אתה יכול לעשות את זה סתם, כי יצריך הטוב גרם לך לבדות פטר חמור. גם בלי לבחור. לעשות תשובה אתה לא יכול בלי לבחור. לעשות תשובה פירושו להיות בוחר. זה נקרא לעשות תשובה. זאת אומרת, לעשות תשובה פירושו לחזור להיות בוחר. לחזור לקבל את השליטה על המעשים שלי ולהחליט מה אני באמת רוצה. וכמובן גם לפעול ככה. אז לכן בעצם, לכן בהלכות תשובה ממוקם הדיון הזה על הבחירה החופשית. טוב, אני רק רוצה לסגור את המעגל. אז באמת, אני חושב שזה, אני השתמשתי בשאלה למה יש פה חסד מיוחד, לא בגלל שרציתי ליישב קושיות למה יש פה חסד גם כן לא רק בתשובה הקטנה, אלא זה עזר לי להבהיר מה זאת בכלל התשובה הגדולה. עד איזה עומק מגיע השינוי. לכן אמרנו שהשינוי של התשובה הגדולה הוא שינוי טוטלי. אין דבר כזה לעשות את זה על מצווה אחת. זה לא שייך. אתה פשוט בוחר במערכת הערכים חדשה, וזהו. ברגע שעשית את זה, מן הדין מגיע לך שיסלחו לך. זה לא לפני משורת הדין. תאחר. מה, יענישו את האני הקודם שלך? כמו שהרמב"ם אומר, אני כבר אינני אותו איש, בהלכה ד', שם בהמשך. אני אינני אותו איש שחטא. אחד כזה יכול לתבוע מהקדוש ברוך הוא לדין תורה אם הוא לא סולח לו. זה מעיקר הדין. זה כמו חסידות. זה כמו... כמו אותו צדיק, כן, שמרד באחרונה, הוא מן הדין מקבל את זה. מה שהוא יכול לעשות את זה, זה חסד מיוחד. זה שיש לו את האפשרות לבחור. ולבחור זה תמיד גם טוב וגם רע. אין מה לעשות. אז נכון, פה זה כאילו חסד להרע, אבל זה לא חסד להרע. החסד הוא לא שהוא יעשה רע. החסד הוא שהוא יכול לבחור. רק זה שהוא יכול לבחור, זה אומר שבן אדם גם יכול לבחור ברע. מה לעשות? אי אפשר לתת לבן אדם בחירה בלי לתת לו את האפשרות לעשות רע. אוקיי, עכשיו כשאנחנו מסכמים בעצם, אני אחזור לנקודת המוצא, יש לנו שני תהליכי תשובה, תשובה קטנה והתשובה הגדולה. התיאורים האלה הם תיאורים ארכיטיפיים, אף אחד מהם לא באמת קיים. לא יודע אם רב אליעזר בן דודיה היה קיים אי פעם, אבל אם לא, אז היה צריך להמציא אותו. זאת אומרת, זה איזשהו מודל שאנחנו צריכים לשים מול העיניים, להבין את הקוטב, את עומק הקוטב, בן אדם שכבר מגיע להכרה שהשמיים, מישהו מבחוץ צריך לשנות אותו, כי מבפנים הוא לא יכול. זה אומר שהשינוי שהוא רצה לעשות הוא כנראה שינוי טוטלי. זאת אומרת, זה משהו שאין נקודה יותר פנימית שתעשה את השינוי. זה משהו מבחוץ שצריך לעשות את זה. זאת אומרת, זה התשובה עד הסוף. לכן זה נעשה בשעה אחת, בלי כל השלבים של התשובה, כל מה שדיברנו בפעמים הקודמות. אבל אף אחד מאיתנו לא נמצא לא שם ולא פה. זה שני טיפוסים מופשטים. גם מי שעושה את התשובה הקטנה, צריך גם להתחרט. בכל חרטה יש משהו מזה. אולי לא עד הסוף, אולי לא לשנות לגמרי את מערכת הערכים, לשפץ אותה קצת. או את הכמויות, להעלות את זה משלוש לארבע. בסדר? אבל משהו מזה יש גם בתשובה הקטנה, אחרת היא פשוט לא מוגדרת. אחד משלבי התשובה הקטנה זאת חרטה. וקבלה לאבא. אבל על האבא זה לא פחות חשוב מבחינת השינוי הפנימי. זה השינוי הפנימי, לקבל לאבא, כן? לאמץ מערכת הערכים אחרת. בסדר? אז לכן, ברור שמשהו מהתשובה הגדולה יש גם בתשובה הקטנה. מצד שני, את התשובה הגדולה לגמרי, כמו שאבליעזר בן דורדיא יושב שם עם החוסר אונים שלו, בין שכל אחד מאיתנו מכיר את זה היטב, גם לי להיות אבליעזר בן דורדיא. איך מתחילים? זאת אומרת, איך אני משנה את עצמי? מה זאת אומרת לשנות את עצמי? אני עכשיו כזה, מה? אוקיי, הבנתי, אני רוצה להיות יותר טוב, אבל מה? אוקיי, מה עכשיו? מה לעשות? איפה המברג? איפה ארגז הכלים? מה אני עושה את זה? יש פה איזשהו חוסר אונים מסוים. ולכן אני חושב שלא בכדי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את שני הערוצים האלה, זה לא שניים. זה רצף, אמרתי לך שאני אגיע לזה בסוף. אנחנו מתחילים בתשובה קטנה. אנחנו לוקחים חטא, ומתחרטים עליו, ומקבלים לאבא, ומנסים לבדוק למה באמת חטאנו. מה הוביל אותנו לשם? איך הצלחנו? איך זה יכול להיות? הרי שנייה אחרי זה אנחנו מתחרטים. אז לא באמת רצינו את זה, וכאן השאלה אם דונלד דיווידסון צודק עד הסוף, אבל זה אני כבר לא אכנס. לא באמת רצינו את זה, לפחות זאת התחושה שלנו, יש פה חולשת הרצון. אז כשמתחילים לבדוק את זה ולנבור, ובעוד חטא, ובעוד חטא, ולבדוק עוד יותר, לאט לאט הולכים ומתקרבים מהקוטב הזה של הרצף, לקוטב השני של הרצף, לתשובה הגדולה. לאט לאט מתחילים ללוש קצת את יותר פנימה ויותר פנימה, עד שאולי, לא יודע אם מגיעים עד הסוף, זה נשמע לי קצת אוטופי, אבל מתקרבים יותר ויותר, במעגלים יותר ויותר רחבים, ככל שזה יותר עמוק, זה חל על יותר חטאים, נכון? התשובה הקטנה חלה על חטא בודד, התשובה עד הסוף זה על כל החטאים כולם. בדרך זה מעגלים שהולכים ומתרחבים, אבל מספר החטאים הוא רק אינדיקציה לעומק. העומק הוא החשוב. וכשאנחנו יורדים כל הזמן, אנחנו פשוט מתקדמים מהצד הזה של התהליך אל הצד ההוא. החסד שניתן לנו כשנתנו לנו את התשובה הקטנה, הוא נחוץ גם בשביל שנממש את התשובה הגדולה. זה לא שני חסדים בלתי תלויים. העובדה שתשובה כזאת מתקבלת, ממריצה אותנו לעשות אותה. למרות שהיא לא שווה הרבה. אבל לעשות אותה, להתחיל משם. ואז נתחיל עם עוד חטא, ועם עוד חטא, ועם עוד חטא. נצליח אולי קצת יותר להעמיק את זה, קצת יותר להבין, לחפור בפנים. איך זה יכול להיות? איך השטויות האלה לקחו אותי נגד מה שאני באמת מבין שהוא הדבר הנכון. וככה לאט לאט, זה ארגז הכלים. עם זה אנחנו לאט לאט מצליחים ללוש מחדש את אותה הנקודה הפנימית הזאת שאין לה צורה, אני לא יודע איך לשים אותה בכלל. כי אין דרך לטפל בה, לכן אחרי המעשים נמשכים הלבבות, מה שהחינוך כותב, כי באמת, איך מטפלים בלב ישירות, אני לא יודע, איך מעצבים לב, לב במובן הרוחני שלו כמובן, איך מעצבים לב. צריך ללכת דרך הסימפטומים, דרך המעשים, ודרך זה, זה כנראה נכנס איפשהו פנימה. אז התשובה הקטנה זה לא אנטיטזה לתשובה הגדולה, זה המסלול. זה המסלול שמתחילים ממנו, ועם החרטה והקבלה לאבא, שאלה שני האספקטים המאוד חשובים בתשובה הקטנה, לאט לאט, הוידוי הוא הדרך כמובן להפנים את זה ולחדד את זה יותר, חודרים יותר עמוק ויותר עמוק, ובעצם אנחנו עוברים לאט לאט להיות יותר בעלי תשובה מהסוג של התשובה הגדולה, של אבליעזר בן דורדיא. ואז אולי הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו בתשובה שלמה, בעזרת השם. גמר חתימה טובה.
מה הרב שדמות בשאלת חדות הרצון? יצא לי לדבר על זה עם... אני חושב בשאלה את הפרק. מרב זוכר. כמה וכמה 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 פעמים. זה טענתו. שעדיין טענתו. זה כבר למעלה משמונה שנים, זה נכון. כלומר, שאדם, אדם עושה דברים כי הוא רוצה. אז נכון, לפעמים הוא טיפש, והוא לא יודע מה הוא רוצה. עכשיו הוא מתחרט, ברגע שאתה מתחרט, תעצור שנייה, הוא מתחרט אחד. אז תברר את עצמך מה אתה באמת רוצה, ותראה את עושה את זה.
אז לא ידעתי מה אני רוצה.
לא חשוב.
אם לא ידעתי מה אני רוצה, אז זה לא כמו דואר
דוויצון. לא, בסדר.
דואר דוויצון טען שזה מה שעשיתי, זה מה שאני רוצה, נקודה.
לבנה שהיא מודע כל הזמן, בסדר.
לא, אם הוא לא מודע, זה לא מעניין. עוד פעם, או שהוא אנוס, או שהוא בחר לא להיות מודע.
אז אריה מסכים, הטענה שאריה הציג מולי כל הזמן, טענה באופן גורף.
באופן גורף.
כן, הוא כן מקבל את מה ש... הטענה הזאת שבאופן עקרוני, כאשר בן אדם עושה פעולה מסוימת, זה כי בסולם הערכים הנקודתי שלו, בצומת הזאת, זה מה שהוא רצה לעשות.
אוקיי.
או שהוא באמת היה אנוס, במובנים שהוא כאילו לא חשב, הוא זרם.
אני חושב שהמקום היחידי שבו אפשר לתקוף את התמונה הזאת, אני חושב, זה שיש בחירה מסדר שני. יש בחירה האם לבחור. וזה מה שאמרתי קודם, שהבחירה זה רצף בין 0 ל-1. ואז מה שקורה, אני בעצם בחרתי בסט הערכים הנכון. ובכל זאת חטאתי, למה? כי לא בחרתי להיות בוחר. יש איזה מתג, אתה יודע, במעגל פיקוד, לא במעגל לקוח. מעגל הפיקוד אומר האם מעגל לקוח יפעל או לא. אומרת, אתה, זה יותר, זה ריאוסטט, זה לא מתג, זאת אומרת, יש רצף של רמות. אתה יודע? ושם אני חושב שיכול להיות מצב שאותו סט ערכים נתון שיש לי יכול להופיע בעוצמות שונות ויוביל להתנהגויות שונות. אני יכול להיות חלש ולא להיות מספיק בוחר, ואני יכול להיות חזק ולהיות לגמרי בוחר. אבל סט הערכים שבו בחרתי הוא אותו. זאת אומרת, זה סט הערכים הנכון.
אז בן אדם, לפי זה, לבן אדם יש שני אפשרויות לעשות תשובה, אני יכול לעשות משהו של הרב מאור עכשיו. הוא יכול לעשות תשובה בכוח הרצון שלו, בריאוסטט הזה, ובעצם לדאוג שכל הזמן הוא יהיה על 100%.
גם בערכים הנכונים, מוחות הערכים הנכונים זה אחד, ואת העוצמה של
עוצמת הבחירה. אבל אם אני מקווה שאני יכול לעבוד על הריאוסטט, שיש את הריאוסטט הזה ואני יכול לעבוד עליו, אז אני לא צריך להגיע לכל
אישים שלנו. אם באמת הערכים נכונים. יש לפעמים מצבים שבאמת הערכים
שלך לא נכון. הרי רב הגיע לעובדה שחייב להיות, אני יכול לשנות
את... אני אומר, לא חייב להיות, אבל יכול להיות.
כן.
עכשיו אני אומר, יכול להיות מצב שאתה צריך לשנות את סט הערכים שלך, יכול להיות מצב שלא. אגב, אם אתה צריך לשנות באמת את סט הערכים שלך, אז אתה באמת אנוס. אתה נקרא אנוס בדעות. כי זה מה שאתה באמת חושב שהוא ראוי.
זה כמובן מה שנשאלתי תוך כדי השיעור. אני לא בנית את זה ביני לבין הרב. כאילו,
תנאי התחלה
שלנו, בסדר. תנאי התחלה שונים, ההורים של הרב שונים, מלא דברים.
לא, אני שונה, לא הפריפריה. אבל אני, זה לא פייר. למה הוא שם אותי? כאילו, מה... אתה גם משפט בהתאם, זה כמו שאמרתי עם מוישה רבינו. כל אחד יש לו משימה אחרת, ולכן הוא מקבל נשמה אחרת.
לא, אבל אני רואה, לפי מה שהרב אומר עכשיו, אני רואה כאילו שעולם הערכים שלי, של הרב ושל כל אדם, הוא נתון. התורה נתונה.
מה פתאום? הוא לא נתון. אבל אתה לא בחרת בתורה.
בסדר, רק
הריאוסטט. לא, לא הריאוסטט. אתה צריך לבחור בכלל להיות כפוף לתורה. זה שהתורה ניתנה, זה לא אומר שזה הערכים שלך. זה אומר אולי שאלה הערכים הנכונים, אם אתה מאמין בתורה. אבל אם אתה לא מקבל את זה, אז פשוט לא בחרת בערכים האלה. זה לא קשור. זה לא של המי... אתה לא יכול לבחור מה טוב ומה רע. זה ברור, זה נתון. לרצוח זה רע, לא לרצוח זה טוב. זה ברור. אבל אתה יכול בסט הערכים שלך לבחור להיות רוצח. לא להיכשל. לבחור להיות רוצח, לבחור ברע. אתה יכול להיכשל. פה אני לא מסכים עם דיווידסון. כי אתה יכול לא להיות בוחר לגמרי.
הרגשה כמובן שזה נכון. הרגשה שלי אני יכול לומר.
אני אומר, לכן אני אומר שזה רק תחושה, אני לא יודע...
אני מכיר יהודי שלא מרגיש ככה. אני אראה לתא פה, אבל לא מרגיש ככה.
טוב, מה לעשות?
זה כל הדיונים שלי איתם, כי אני לא הצלחתי לענות לו.
את הספר השלישי אני מדבר על זה.
לא הצלחתי לענות לו בפעם, והוא אומר לי שזה כאן המצליח לנו, כי זה לא נכון, כי פשוט...
זה כמו הבחירה החופשית, זה כל הפרדוקסים האלה של הבחירה החופשית, הם נובעים מזה שאנשים מנסים למפות את הפעולה של הבחירה על אחד משני המכניזמים, או על דטרמיניזם או על אינדטרמיניזם.
מה זה אינדטרמיניזם?
אינדטרמיניזם זה רנדומיות גמורה. והבחירה היא לא זה ולא זה. לכן תמיד כשאתה תנסה להסביר למישהו מה זה הבחירה, אתה תמיד תיתקע, הוא תמיד יכשיל אותך. כי הוא תמיד יראה לך שזה לא, אם זה דטרמיניזם זה לא נכון, ואם זה אינדטרמיניזם זה גם לא נכון. זאת אומרת שאין בחירה. והתשובה היא שזה לא נכון, כיוון שיש מושג שלישי, למה אתה כופה אותי להיות או פה או שם? הבחירה היא מושג שלישי, מאיפה אני יודע? אני הרי לא יודע להגדיר אותו, כי אני חווה אותו באופן בלתי אמצעי, זה הכל. זאת התשובה היחידה שאני יכול להגיד. אז גם פה אני חושב זה אותו דבר. אם יש לך את התחושה הזאת, אז זאת התחושה שלך. גם אם אתה לא מצליח להעביר את זה למישהו אחר, אז לא הצלחת. אבל אם זאת התחושה שלך, זה מה שאתה חושב.
יש מקומות אחרים בעולם, ואנחנו
אומרים
את התחושות שלנו שיש לנו, הן לא נכונות.
בסדר, אם תשתכנע שהן לא נכונות, אז תוותר. אבל כל עוד לא השתכנעתי, אז למה שאני אוותר?
טוב. אחרי דיונים...